שבת, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב', במשנה למטה. ידוע המעשה, המקור של המעשה הזה מובא בספר פסיקתא רבתי, פרה, פרק י"ד. יהודי שהייתה לו פרה, יום אחד ירד קצת מנכסה והיה חייב למכור את הפרה הזאת. קנה אותה אחד מיומות העולם. הפרה עבדה כמו שצריך עד שהגיע שבת. שבת היא לא עובדת. והנוכרי מכה אותה, גורר אותה, משהו רק ניסה לעשות, שום דבר לא הועיל. רץ ליהודי, אומר תחזיר את הכסף, אני לא רוצה את הפרה הזאת. היהודי ישר הבין מה קרה, הלך לחש משהו באוזן של הפרה והתחילה לעבוד. שאל אותו הנוכרי, מה עשית? כישפת לי אותה? לא רוצה פרה כזאת. אמר לו, לא כישפתי אותה. אני אספר לך בדיוק. אמרתי לה באוזן, שמי פרתי. עד עכשיו היית ברשותי והתרגלת לשמור שבת. אבל עכשיו אני הייתי חייב למכור אותך. באבונותיי, ירד מנכסיו. ולכן, עכשיו את ברשותו של הנוכרי. את חייבת לעבוד גם בשבת ולכן היא עובדת. אותו נוכרי תפס את עצמו ואמר, ומה הבהמה הזאת שאין בדעת? ככה היא מבינה שצריך לנוח בשבת? אני, שאני נבראתי בדמות הקדוש ברוך הוא, הרי בצלם אלוקים עשה את האדם, לא כל שכן, הוא ישר התגייר. קראו לו רבי יוחנן בן תורתא. תורתא זה מלשון תור, הכוונה פרה. הוא התגייר בזכות הפרה, ויש אמרה משמו במסכת יום הדף ת'. מה זה הפלא הגדול הזה? שאדם מצליח להשפיע על הבהמות שברשותו. כותב קודש הקודשים רבי שלום מוסקוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה הבד של שוץ בלונדון. עד היום כידוע יש סגולה גדולה להגיע לציון שלו ביום מסוים, תנאים מסוימים, והבקשות מתקבלות. הרב משוץ, אז הוא כתוב בספרות דעת שלום, שזה מלוקט מהכתבי יד שהוא בעצמו כתב, הוא כותב שם, כאן על המסכת בשבת, איפה שאנחנו עוסקים, שהרי מובא מהבעל שם טוב הקדוש, זה מובא באמת מנכדו, בספר דגל מחנה אפרים, הוא כותב את זה בפרשת בו, וזה הלשון. הוא אומר, כל מה שיש לאדם, ככה הוא כותב וזה לשונו, ואז בהמשך הוא כותב, כולם הם ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו. כל בהמה שיש לו, כל כלי אפילו שיש לאדם, זה ניצוצות שלו ששייכים לשורש נשמתו של האדם. ואז הוא כותב שם, וכשיש לאדם שהם משורש נשמתו עלייה למעלה, אם האדם מתעלה, אז כל הכלים שלו וכל הבהמות שלו, כולם נתעלו עמו. זאת אומרת, הוא משפיע עלייה על כל הדברים שברשותו. וגם מובא באבות דרבי נתן פרק ח', והוא מביא את זה שם, בספר דעת שלום. כשם שצדיקים הראשונים היו חסידים, כך בהמתן חסידות. זאת אומרת, שהאדם משפיע על כל הרכוש שלו בעצמו עלייה, כשהוא בעצמו מתעלה. זה יכול לתת לנו להבין, כך כותב הדעת שלום, את הסוגיה שלפנינו. המשנה שלפנינו מביאה רשימה של דברים שאדם בערב שבת מניח דברים בתוך כלי, והכלי הזה עושה מלאכה. אומרים בית שמאי, אסור לך לתת לכלי לעשות מלאכה בשבת. אדם מצווה על שביתת כליו. לכן ברשימה של הדברים שנראה תכף, בצורה עקבית, בית שמאי תמיד סוברים שאסור, אפילו שאתה לא עושה שום דבר בשבת, אתה בערב שבת שם דברים בתוך כלי מסוים, ואז במשך השבת נהיה מלאכה על ידי שהכלי עושה את המלאכה, זה בכל זאת אסור. אדם מצווה על שביתת כליו. מה הסיבה? אז מסביר שם הדעת שלום, שבית שמאי, כמו שהגמרא מביאה במסכת ביצה דף ט"ז, היה מאוד מאוד מחובר לשבת קודש, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכולי, הוא היה מאוד מאוד קשור לשבת, אז הוא החשיב גם את הכלים שהכלים שלו גם צריכים לשבות בשבת, כי הוא השפיע קדושה גם על החפצים שלו, ולכן הוא סבר שכל אחד מצווה על שביתת כליו, שהכלים שלך לא יעשו שום דבר בשבת. אתה לא יכול למשל להדליק נר בתוך פמות עם איזשהו כוסית, להדליק נר שהכוסית שלך בעצם תבעיר אש בשבת, אסור לפי דעתו, אלא אם כן אנחנו נראה בהמשך שהוא מפקיר את הכלי וכולי. ואת הכלים של האדם גם כן מצווים על שביתת שבת. לעומת זאת בית הלל סוברים נכון, אתם בית שמאי, אנשים צדיקים, הכלים שלכם מאוד מאוד מתעלים איתכם ביחד, אבל שאר האנשים הם לא בדרגה הזאת, לכן אדם אינו מצווה על שביתת כליו. ובזה נבוא אל הקודש, דיבור דיבור על אופנו, להסביר את הדברים שנראה בעזרת השם במשנה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, אין שורים, אסור בערב שבת לשרות ולעשות תערובת של סממנים, כדי לעשות מזה דיו. וכן לא שורים סממנים שעושים מהם צבע בערב שבת בתוך כלי, כדי שהם ימשיכו לשרות ולהיות נילושים בשבת עצמה. וכן אין שורין קרשינים. אין שורין קרשינים, זה מין קטניות שהיו שורים את זה במים כדי שהם יתרקחו. וגם כאן יש בעיה שזה הופך להיות כמו לישה, כמו שאדם לש עיסה, פה ככה זה מתגבל הקרשינים ביחד עם המים, והדיו ביחד עם כל הסממנים. הדיו, הסממנים של הדיו נילושים יחד, הסממנים של הדיו נילושים יחד. ככה מסביר רשי, בדף י"ח עמוד א' דיבור המתחיל מן, הוא מסביר שבעצם כל המלאכה כאן היא לישה, והכלי בעצם עושה לישה בשבת כשמתגבלים אצלו הסממנים. אלא מתי כן מותר? אם יש מספיק זמן ביום שישי כדי שישורו, שיגמר השריעה והעשייה שלהם מבעוד יום, אז מותר. אבל אם זה ייגמר וזה יהיה נילוש בשבת עצמה, אז הכלים שלך בעצם ילושו בשבת, אומרים בית שמאי אסור, אדם מצווה על שביתת כליו. לעומת זאת בבית הלל, מתירים אפילו סמוך לשבת, ואפילו אם זה לא יספיק להיות נשרה ולהיות מוכן עד שבת, כי מה הבעיה? אני לא עשיתי שום מלאכה, זה שהכלי עושה מלאכה, אין אדם מצווה על שביתת כליו. אדם מצווה על שביתת בהמתו, זה כן. התורה אומרת למען ינוח, שורך וחמורך וכולי, אבל כלים לא. אין אדם מצווה על שביתת כליו. זה גם מביא אותנו מחלוקת השנייה ביניהם. בית שמאי אומרים, אין נותנין אונין של פשטן, אגודות של פשטן, מנופץ. לא נותנים את זה לתוך התנור בשביל ללבן אותו, בשביל לנקות אותו, אלא אם יש זמן כדי שיהבילו, הם יתחממו ויעלו עדים, מי בעוד יום, עוד לפני שבת. וכן, לא ייתן את הצמר ליורה, לסיר גדול, לא יכניס שם הצמר, בשביל, בתוך הסיר יש צבע, והוא רוצה לצבוע את הצמר, אסור לו לתת את זה מבעוד יום, אלא כדי שיקלוט העין, הכוונה שיקלוט הצבע. אם זה נצבע כבר מבעוד יום, מותר להשאיר את זה ככה גם בשבת, בבית הלל מתירים. וכן, מחלוקת נוספת על אותו קו, בית שמאי אומרים, אין פורסין בערב שבת מצודות לצוד חיה ועופות ודגים, אלא אם יש מספיק זמן כדי שיצודו מבעוד יום. בית הלל מתירים. בית שמאי אומרים, זה כבר מטעם אחר, אין מוכרים לנוכרי, אסור למכור לנוכרי חפץ בערב שבת, ואין טוענים ממו, אסור להטעין איתו ביחד מסע על גבי חמור בערב שבת, ואין מקביעין עליו, אסור לשים, טוענים הכוונה מסע על החמור, מקביעין עליו הכוונה על כתפיו של הנוכרי בעצמו. למה? זה נראה שהוא מסייע לו לקחת את החפצים בשבת, ולכן זה אסור, זה נראה כאילו שהוא אומר לו, אומר המאירי, ספר המאירי, זה נראה כאילו שהוא אומר לו לעשות את המלאכה בשבת, ומדי רבנן אסור, אמירה לנוכרי, אסור להגיד לגוי לעשות מלאכה בשבת. אלא, אם יש מספיק זמן, כדי שיגיע הנוכרי למקום קרוב, הנוכרי רוצה להגיע למקום קרוב, שיספיק להגיע לשם עד שבת, אז מותר. בבית הלל מתירים. בית שמאי אומרים, אין נותנין אורות לאבדן. אדם נוכרי שהעיסוק שלו, שהוא מאבד אור, מביאים לו אור ישר מהבהמה, הוא הופך את זה לאור לתעשייה שאי אפשר לייצר מזה דברים. אז אסור לתת לו את זה בערב שבת. למה? כי חוששים שמה הוא יאבד את זה בשבת. וזה ייראה, אמירה לנוכרי, כאילו אתה אומר לגוי שיאבד לך אור בשבת, ואסור לאדם לומר לנוכרי שיעשה בשבילו מלאכה בשבת. אלא אם כן, לפי כללים מסוימים. ולא כלים לקובס נוכרי. אסור לאדם לתת בגדים לכביסה, לאדם שיש לו מכבסה, ובא למכבסה הוא נוכרי. למה? כי אם יחבס את זה בשבת, זה נראה כאילו הוא אמר, היהודי אמר לנוכרי לחבס לו את הבגדים בשבת, וזה אסור. אלא כדי שיעשו מבעוד יום, אם יש לנוכרי מספיק זמן לחבס את הבגדים עד שבת, מותר לתת לו את הבגדים לחבס. ובכולן, בכל המקרים שהדברנו עד עכשיו, שבית שמאי אוסרים, בית הלל מתירים רק עם השמש, כל זמן שהשמש עדיין זורחת, אבל כשנכנסת שבת גם בית הלל אוסרים את הרשימה של הדברים האלה לעשות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, שהוא היה מזרע הנשיאות, בעצמו היה נשיא, נוהגים היו בית אבא, דהיינו בביתו של רבן גמליאל הנשיא, שהם נותנים כלי לבן, בגדים לבנים, לכובס נוכרי 3 ימים קודם השבת. קודם השבת הם החמירו על עצמם כמו דעת בית שמאי, שהנוכרי צריך להספיק לכבס את הבגדים עד שנכנסת שבת, ומכיוון שבגדים לבנים לוקח יותר זמן לנקות אותם, צריך 3 ימים, לכן הם נתנו את זה עד 3 ימים לפני שבת. ושווין אלו ואלו, בית שמאי מודים לבית הלל שטוענים מותר להטעין על הזיתים את קורת בית הבד. קורת בית הבד זאת הייתה קורת כבדה שהיו שמים על גבי זיתים, וככה היה יוצא מהם השמן, הנסחט מהם השמן. עכשיו, לסחוט בשבת אסור. סוחט זה תולדה של מלאכת דש. זה אסור מהתורה. אז איך מותר לסחוט בשבת? אז בהמשך נראה, בגמרא, הגמרא מביאה, שהסיבה שזה מותר, זה מכיוון שמדובר שכבר תחנו את הזיתים לפני כן, והשמן מופק מהם כבר מעצמו גם בלי קורת בית הבד, קורה רק מועילה שהשמן יצא בצורה יותר טובה. לכן מותר להטעין בערב שבת את קורת בית הבד, שהשמן יצא במהלך השבת, וכן מותר להטעין את עיגולי הגת. אותו דבר כמו שמן של זיתים, גת זה בעניין של יין מענבים. שמים עיגולי גת על גבי הענבים. גם שם מדובר שתחנו את הענבים כבר לפני כן, לפני ששמו עליהם את עיגולי הגת, והיין כבר יצא מהם מעצמו, רק שהעיגולים של הגת, זה שהם דוחקים ומכבידים על הענבים, הם מפיקים את היין יותר במהירות ויותר בקלות ויותר בצורה טובה. אז לכן זה מותר, מכיוון שהיין יצא מהם מעצמו. עכשיו, לעשות את זה בשבת יהיה אסור, אבל כל האיסור זה רק מדרבנן. מהתורה, אין פה את המלאכה של דש, אין פה את המלאכה של סוחט, למה? כי היין יוצאים מעצמם. אז לכן, מכיוון שכל האיסור זה רק מדרבנן, גם אם אדם בשבת יטעין את העיגולי הגת או את בית הבד, זה רק יהיה אסור מדרבנן, לכן לא אסרו בערב שבת לעשות את זה. טוב, במשנה למדנו שבית שמאי סוברים שאסור לשרות דיו בערב שבת, אלא אם כן, השריעה שלו תסתיים עוד לפני שבת. השריעה כבר, זה כבר יהיה מוכן לפני שבת. רואים מכאן שאם האדם היה שורה את הדיו בשבת, הוא היה חייב חטאת. כי אחרת, כמו שראינו ממש עכשיו בסוף המשנה, אם כל האיסור זה רק מדרבנן, אז התירו אפילו בית שמאי לעשות בערב שבת כדי שזה יגמר בשבת. כל מה שהם מוסרים בערב שבת זה דברים כאלה שאם היה עשה את זה בשבת עצמה, היה חייב חטאת. אז המקרה שדיברנו לגבי אדם ששורד דיו מערב שבת, זה שבית שמאי אוסרים זה מן הסתם, זה מכיוון שאם אדם היה עושה את זה בשבת עצמו, הוא היה חייב חטאת. שראית הגמרא מנתנה, מי התנה של המשנה שסובר, שנתינת מים לדיו, זוהי שריעתם. עצם זה שנותנים מים לתוך דיו, זה נקרא ששורים אותם, זה נקרא כבר לישה. ולא צריך להרבב, לא צריך לעשות שום דבר, כדי שזה יחשב לישה. אז הגמרא מנסה לומר, אמר רב יוסף, שזה דעתו של רבי היא, זה דעתו של רבי. מי זה אותו רבי? דתניה. כשאחד נותן את הקמח לתוך כלי בשבת, הוא רק נתן קמח בתוך הכלי, זהו. אבל אחד אחר בא והוא נותן לתוכו, לתוך הקמח, את המים. ועכשיו נהיה כאן עיסה. אבל עדיין לא גיבלו את העיסה, לא הרבבו את המים עם הקמח. בכל זאת, האחרון חייב דברי רבי. רבי סובר שזה כבר נקרא לישה. עצם זה ששם את המים בתוך הקמח. זה ששם קמח פטור, לא עשה שום דבר. אבל אתה הכנס את המים, אדם הכניס מים לתוך הקמח, זה כבר נקרא לישה. אפילו שהוא לא הרבב, והוא יהיה חייב. אז אם כן אותו דבר, גם לגבי אדם. ששם מים וסממנים לתוך דיו, זה עצם הנתינה, זה כבר נקרא לישה, למרות שהוא לא הרבב. רבי יוסי אומר, אינו חייב עד שיגבל, עד שיערבב. אבל זה שהמשנה אומרת שעצם נתינת המים, זה כבר נקרא לישה, זה לפי דעתו של רבי. אומרת הגמרא, לא חייב להיות. אמר לי אביי, אז אביי, תלמידו של רבי יוסף, אמר לו, ודילמה, אולי זה לא ככה, אולי המשנה שלנו היא גם לפי דעת רבי יוסי. עד כאן לא כאמר רבי יוסי, שלא חייבים עד שמערבבים, רק אז חייבים, אלא בקמח, דבר גיבול הוא. אם אתה לא מערבב את הקמח עם המים, איך יהיה לך בצק טוב? לא יהיה. אז לכן אתה חייב להרבב, ומי שמערבב הוא זה שיהיה חייב משום לש. אבל לעומת זאת, דיו דלאו בר גיבול הוא. לא צריך להרבב את הדיו עם המים. זה לבד, שערבבת מים עם הסממנים, זה כבר דיו. אימא לחייב, אולי יהיו חייבים בעצם זה ששרו אותו עם המים. אז אמר לו רב יוסף, לא. לא סלקה דעתך. למה? לא יכול להיות שבדיו, גם רבי יוסי יודע, שעצם נתינת המים זה כבר נקרא לאישה. דתניה, כתוב ברייטה, אחד נותן את האפר ואחד נותן את המים, האחרון חייב. אין גיבול, לא צריך להרבב כששמים אפר עם מים. ובכל זאת, רק האחרון חייב דברי רבי, אבל רבי יוסי חולק. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, הוא לא יהיה חייב עד שיגבל. אז אפילו שאפר, זה לא עוזר שאתה מערבב את זה, כי זה לא יהיה אף פעם עיסה. ובכל זאת, סובר רבי יוסי שהוא לא יהיה חייב עד שיגבל. אז אמר לו אביי, אז רבי יוסף רוצה לטעון לאביי, תשמע, אותו דבר גם לגבי דיו. אפילו שלא צריך להרבב, בכל זאת יסבור רבי יוסי שעד שהוא לא יערבב, לא יהיה פה חיוב של לש. אז אביי דחה אותו, ודילמה מאי אפר, אפר. אפר באמת זה דבר שאי אפשר לגבל אותו, אבל אפר בוודאי שאפשר לגבל, אומר רשי, הרי היום מגבלים אפר בשביל לעשות מזה טיט, בלי שאתה תערבב את זה, זה לא יהיה לך טיט. אולי זה מדובר פה על אפר דבר גיבול הוא. אז הוא שאל אותו, אמר רבי יוסף, לא יכול להיות שהאפר כאן הכוונה לאפר, כי הרי והתניה ברייתא נוספת, ברייתא אחת כתוב אפר, והתניה ברייתא אחרת שכתוב אפר, אז מוכח שמה שכתוב בברייתא אפר, זה הכוונה שמערבבים אפר עם מים, ובזה באמת יש מחלוקת, ומה שכתוב אפר, זה הכוונה שמערבבים אפר, לא אפר עם מים, וגם בזה יש מחלוקת, אתה רואה שרבי יוסף סובר שאפילו על אפר, שהוא לא דבר שאפשר, שצריך לגבל אותו, בכל זאת הוא לא יהיה חייב עד שיגבל, אז אולי גם במשנה שלנו הוא יסבור, שעד שאדם לא יערבב את הסממנים של הדיו עם המים, הוא לא יהיה חייב. אז אביי אמר לו, לא, מי דיגבי הדד איתניה? השתי הברייתות נשנו על ידי תנא אחד, הם שנויים אחד ליד השני, לא, מה פתאום, כל ברייתא נשנתה במקום אחר. יכול להיות שברייתא אחת אמר אותה רבי יושעיה, ברייתא אחרת אמר אותה רבי חייא, הרי שניהם למדו ברייתות, כל אחד מהם שנה ברייתות אחרות, ואחד מהם לאפר קרא אפר. אז עדיין יכול להיות שגם רבי יוסי מודה שאפילו דבר שאינו בר גיבול עד שלא מערבבים, זה לא נקרא חיוב של לישה. תנו רבנן ברייתא. פותקין מים לגינה, מותר לפתוח פתח בשפת המעיין כדי שהמים ישפכו לתוך הגינה, עושים את זה לא בשבת, אלא ערב שבת, עם חשיכה, הכוונה לפני השקיעה, לפני בין השמשות. ולמרות שהמים נשפכים במהלך השבת לתוך הגינה, הוא מתמלט והולך את כל היום כולו, בכל זאת זה מותר. וכן, הוא מניחין מוגמר, מותר לשים מיני בשמים על גבי האש, תחת הכלים, מתחת בגדים, כדי לאשן את הבגדים, לתת ריח טוב בבגדים. זה היה הדרך שהיו נותנים פעם ריח טוב בבגדים. מותר לעשות את זה בערב שבת, סמוך לחשיכה, ומתגמרין והולכין כל היום כולו. הבגדים יקבלו ריח במהלך היום. וכן, ומניחין גופרית על גבי האש, מתחת הכלים, כלים מכסף שיש עליהם כל מיני חריטות יפים, אבל אף אחד לא רואה את החריטות האלה, כי זה כסף, והחריטות כסף, זה לא בולט. אז היו לוקחים גופרית על האש, מתחת לכלים מכסף, ועל ידי זה הגופרית היה מאשן את הכלי כסף, והחריטות היו מקבלים צבע קצת יותר כהה, ואז היה בולט החריטות של הכלי כסף. מותר לעשות את זה בערב שבת עם חשיכה, ומתגפרים והולכים במהלך כל השבת כולה. וכן, הוא מניחין קילור, זה תחבושת עם משחה, על גבי העין, זה היה רפואה מאוד מאוד טובה לעין, וכן מותר לקחת אספלנית, הכוונה רתיעה, לשים את זה על גבי מכה, מותר לעשות את זה גם כן, ערב שבת עם חשיכה, לפני השקיעה, הוא מתרפט והולך את העין או המכה, כל היום כולו, מסיים את הברייתא, אבל אין נותנין חיטין לתוך הריחיים של מים, הכוונה שהזרימה של המים היא זאת שמפעילה את הריחיים, וככה הריחיים תוכנות את הקמח. אסור לתת חיטים ככה בערב שבת, אלא בכדי שיתחנו מבעוד יום, רק אם יספיקו החיטים כולם להתאחן עד שיכנס שבת. שואלת הגמרא, למה חיטים שונה משאר הדברים שהבאת ברשימה קודם, שמותר לעשות את זה בערב שבת והם נגמרים והולכים במהלך השבת? מה הייתה? מה מתרצת הגמרא? אמר רבא, מפני שמשמעת קול. הריחיים עושים קול רעש. אדם שומע בשבת קול רעש של מלאכה, זה מאוד ניכר, זה זלזול בשבת. אמר לי רב יוסף, אז רב יוסף אמר, שאל את רבא, ולאם אמר, אולי שהרב יאמר שהסיבה שאסור לשים חיטים בריחיים, זה משום שביתת כלים, שלפי בית שמאי האדם מצווה על שביתת כליו, ואסור לאדם לשים בתוך הריחיים חיטים, שהחיטים האלה יתחנו בשבת, תגיד שזה הסיבה שזה אסור. דתניא, הפסוק אומר, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו. מה זה בא להוסיף? זה בא להוסיף לרבות שביתת כלים. חוץ ממה שהיה כתוב לפניכם בפסוק שביתת בהמתו, כתוב גם כן תשמרו. על מה זה מדבר? על כלים. אלא אמר רב יוסף נכון, הסיבה שזה אסור, משום שביתת כלים. טוב, שאלת הגמרא על רב יוסף, והשתא דאמרת לבית הלל, שהמשנה, בית הלל במשנה, שמתירים שביתת כלים, במשנה, והברייתא הולכת לפי שיטתם, אז אם כן, אם אתה רוצה לומר שבית הלל, איתלה הוא שביתת כלים, דאורייתא, אם הברייתא הזאת, אתה רוצה להגיד שזה הולך לפי דעת בית הלל, כן, הוא הסביר שהברייתא הזאת הולך לפי דעת בית הלל, אז אם כן, סימן שבית הלל סוברים גם כן ששביתת כלים זה אסור מהתורה, כי הרי התורה אומרת, ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו. אז אם כן, גופרית ומוגמר, מה הייתה המשארו? אז אם כן, למה בתחילת הרשימה בברייתא, כשאתה שם גופרית, לכאורה איפה אתה שם את הגופרית? בתוך כלי. אתה שם את המוגמר, בוסם, בתוך, לעשן אותו כדי לתת ריח טוב בבגדים. איפה אתה שם אותו? בתוך כלי. זה גם כן עושה מלאכה בשבת הכלי הזה. למה בתחילת הרשימה בית הלל התירו? מה הייתה מאשרו? מתרצת הגמרא, משום דלורקה, עביד מעשה. מה שבית הלל אוסרים, זה שהכלי יעשה מעשה של איסור בשבת, כמו לטחון חיטים, הכלי הוא זה שטוחן את החיטים, לכן זה אסור. אבל סתם שאתה שם דברים בתוך כלי, והכלי לא עושה שום דבר, אלא שהדרך הוא שאם הדברים האלה נמצאים יחד, אז הם פועלים את המלאכה שלהם, אבל הם לא זקוקים שהכלי יעשה שום דבר, אז זה בית הלל, לא אוסרים משום שביתת כליו. טוב, שואלת הגמרא, הוא נין של פשטן. אם בית הלל מודים שיש חיוב של שביתת כלים, אז הוא נין של פשטן שבמשנה בית הלל התירו לשים את זה בשבת בתנור, כדי שהם יתלבנו ויתנקו בשבת. מה הייתה משאר? ולמה בית הלל התירו? זה הרי שביתת כלים. מתרצת הגמרא גם כאן, משום דלא אבין מעשה, ומנח נייך. הרי התנור לא עושה שום מעשה של איסור. הוא נח, והפשטן מתלבן מעצמו. שואלת הגמרא, מצודת חיה ועוף ודגים, בית הלל התירו לפרוס את זה בערב שבת, למרות שיהיו ניצודים במצודות האלה בשבת עצמו. איך מותר? הרי זה עשו משום שביתת כלים. למרות דקעביד מעשה, מציאות שהכלים האלה צדים בשבת. מה הייתה משאר? אולם בית הלל מתירים? מתרצת הגמרא, אתם נעמים, מדובר פה בלוחי, הכוונה חכה. שהדג בולע את החכה כשהוא נתפס שם, אבל החכה לא זזה, היא נשארת באותו מקום, אז היא לא עושה שום מלאכה. וכן, קוקרי, זה מין מלכודת כזאת, גם כן, דלא כעביד מעשה, הוא לא עושה שום מעשה ללכוד את החיה או את הדג, אלא הוא עומד במקומה, והחיה או הדג נלכדים מעצמם. טוב. אומרת הגמרא, יש דעה נוספת, והשתדה, אמר רב הושעיה, אמר רב אסי, מן תנא שביתת כלים דאורייתא? מי זה התנא שסובר ששביתת כלים, זה שהכלי אסור לו לעשות מלאכה בשבת, זה אסור מהתורה? זה לא בית הלל, בית שמאי היא, ולא בית הלל. אז אם כן, הברייתא שאסרה לתת חיטים לריחיים בערב שבת, זה לא בית הלל כמו שאמרנו עד עכשיו, לפי זה היינו צריכים לתרץ את שאר הדברים שבית הלל, אלא זה רק לפי דעת בית שמאי. אז אם כן יוצא שלפי בית שמאי, בין אם הכלי כעביד מעשה, בין אם הכלי תוכן את החיטים בעצמם, ובין דלא כעביד מעשה, גם אם הכלי לא עושה מעשה, אלא למשל מניחים גופרית בתוך כלי, והכלי לא עושה שום מעשה, בכל זאת בית שמאי אוסרים. אסור. כי הרי במשנה בית שמאי אוסרים רשימה של דברים, למרות שהכלי לא עושה שום מעשה. ולפי בית הלל, אף על גב דקעביד מעשה, שרי. ובית הלל עכשיו לפי זה מקלים הרבה הרבה יותר, אפילו לשים חיטים בתוך ריחיים, שהריחיים עושים מעשה בשבת, בכל זאת בית הלל יתירו, שרי. שואלת הגמרא, ואשתא דאמרת דלבית שמאי, אף על גב דלא אביד מעשה אסור. עכשיו כשאתה אומר שלפי בית שמאי, אפילו אם הכלי לא עושה שום מעשה, אסור להשתמש בכלי הזה לעשות מלאכה במשנה. כמו שלמדנו במשנה, אסור להשתמש בכלי הזה שיעשה מלאכה בשבת, כמו שראינו במשנה. אז אם כן, היא הכי. מוגמר וגופרית, שבתנא של המשנה התירו להניח את זה תחת הכלים מערב שבת, והם עושים מלאכה בשבת. מאי תמה שרו בית שמאי? הרי למה בית שמאי התירו? הרי המוגמר והגופרית לכאורה נמצאים בתוך כלי. ואם כן, הכלי עושה מלאכה בשבת, איך הם התירו? מתרצת הגמרא, התם מנח הארה. מדובר פה שהמוגמר והגופרית לא נמצאים בתוך כלים, אלא נמצאים על הקרקע, ואדם לא מצווה על שביתת הקרקע שלו. שואלת הגמרא, גיגית, שהיו שורים באותה גיגית שעורים יותר משמונה ימים. זאת אומרת, ודאי יש שבת באמצע, והיו עושים את זה כדי לייצר ממנה שיחר. אז הכלי גם כן עושה פה מלאכה בשבת. וכן, נר, שאדם מדליק נר לכבוד שבת קודש, איך מותר? הרי הכלי עושה מלאכה בשבת. וכדרה, אדם מבשל חמין, אוכל, תבשילים לכבוד שבת, איך מותר דבר כזה? הרי הכלי עושה מלאכה בשבת. ושפוד, שיפוד עם בשר שמונח בתנור בשבת, מה הייתה משארו בית שמי? איך התירו לעשות את כל המלאכות האלה? אומרת הגמרא, דמאפקר להפקורי, לפי בית שמי צריך באמת להפקיר את הכלים האלה. זאת אומרת, שאם אדם היה צריך לפסוק כמו דעת בית שמי, היה צריך להפקיר את הנרות של שבת, היה צריך להפקיר את הסירים של שבת, כדי שיוכל להדליק נר של שבת, כדי שיוכל לבשל אוכל בשבת. אבל כמובן אנחנו פוסקים כמו בית הלל, לכן לא צריך להפקיר את הכלים לפני שבת. שואלת הגמרא, מן תנא לד אתנו רבנן? מי התנא ששנה את הברייתא? הברייתא אומרת ככה, לא תמלא אישה קדירה, שלא תמלא בתוך הסיר, אססיות ותורמסין. זה קטניות קשות, צריך לבשל אותם מאוד הרבה זמן. אסור לאישה למלא בסיר כאלה קטניות, ותניח לתוך התנור בערב שבת עם חשיכה, ולניח את זה לתוך התנור ככה בערב שבת לפני השקיעה, ואם היא עברה לאיסור הזה, הוא נתנתן, שמה את זה בערב שבת, וזה יתבשל בשבת הקטניות, למוצאי שבת אפילו, גם אז אסור עם הקטניות באכילה, עד כמה זמן? עד שיעבור הזמן בכדי שיעשו. זאת אומרת, מוצאי שבת, אסור לאכול את התורמסים האלה, כמה זמן? כמה זמן שאם עכשיו במוצאי שבת היית לוקח קטניות, שם אותם בתוך הסיר, מכניס לתוך התנור ומבשל, תוך כמה זמן זה מוכן? תוך כמה זמן שזה היה צריך להיות מוכן? ככה אתה צריך עכשיו לחכות עם התורמוסין והקטניות עד שאוכל אותם, עד שאפשר לאכול אותם. וכן אומרת הברייתא כיוצא בו, לא ימלא נחתום חבית של מים ויניח לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה. אל תיקח, אתה, יש לך קונדטוריה, מאפיה, אל תיקח חבית עם מים לשים בתוך התנור כדי שבערב שבת יהיה לך מים חמים לעשות בהם לישה. ואם עשה כן, והמים התבשלו בשבת, במוצאי שבת אסורים המים עד שיעבור הזמן, בכדי שיעשו כמה זמן שהיה לוקח לבשל את המים האלה במוצאי שבת, להתחיל את הבישול במוצאי שבת. לימה, בוא נאמר שהברייתא הזאת בית שמאי היא, שסוברים שאסור לאדם לתת לכלים שלו לעשות מלאכה בשבת, ולא בית הלל. אומרת הגמרא, אפילו תימה בית הלל. וכאן אנחנו נכנסים להלכה נפלאה מאוד, דיני שהייה בשבת. זה סימן ריש נון ג' בהלכות שבת, פילי פלאים, נוגע לכל אחד ואחד, כל שבת ושבת. גזירה שמה יחטא בגחלים. גזירה שמה, שבת עצמה, הוא יראה שזה לא מתבשל טוב, התורמוסים או כל העניינים האלה, חבית של מים, אססיות ותורמוסים וכולי, יראו שזה לא מבושל טוב, ואז הם יקחו ויחטו את הגחלים, ינפנפו לגחלים להבעיר אותם בשבת, כי הוא רוצה שזה יהיה מוכן. אז בשביל זה אסרו חכמים להשהות בשבת בתוך התנור את התורמוסים או את המים של הנחתום. שואלת הגמרא, אחי, פתחת לנו את העיניים, יארת לנו את העיניים, מה, יש חשש שמה יחטא? אז מוגמר וגופרית נמי לגזור. גם במוגמר ששמים בוסם על גבי הגחלים וגופרית ששמים בשביל להשחיר את הכלים, להבליט את החריטות, גם זה יהיה אסור להשאיר בכלי בשבת שמה יחטא. מתרצת הגמרא, התם לא מחטא לו. מוגמר וגופרית, אין לי שום חשש שבן אדם יבוא בשבת לחטות את הגחלים, כי זה סתם יעשה לו נזק. דאם מחטא, סליק בהו קוטרה וקשי לו. אם הוא יחטא, האשן יעלה, של הגחלים יעלה, וישחיר לו את הבגדים, ישחיר לו את הכלים, זה סתם יזיק. הוא צריך שזה יהיה משהו עדין, משהו מאוד מבוקר, ולכן החיתוי רק מפריע. שואלת הגמרא, אונין של פשטן נמי לגזור? למה בית הלל התירו להכניס אונין של פשטן לתוך תנור לפני השקיעה? למה לא חששו שמא יחטא בגחלים בשבת? הוא עובר על מבעיר? עונה הגמרא גם כאן אותה תשובה. הטעם כיוון דקשי להוזיקה, הרוח תזיק לאונין של הפשטן האלה, לא מגלה לו, הוא אפילו לא יפתח את התנור, מדובר פה שהתנור סגורה ביתית, הוא לא יפתח אפילו את התנור בשביל לבוא לחטות בגחלים. שואלת הגמרא, למה בתילל התירו להכניס צמר ליורה, לתוך סיר בשבת, לגזור שמא יחטא בגחלים? מתרצת הגמרא, אמר שמואל, מדובר פה ביורה עקורה, מה יחטא בגחלים? אין גחלים, הוא עקר כבר את הסיר מאגבי האש, רק המים עדיין חמים בפנים. שואלת הגמרא, וניחוש שמא מייגיס בה, אולי הוא יערבב עם איזה כלי, את הסיר מבפנים, כדי שהצבע ייקלט טוב, כדי שהצבע ייקלט טוב בתוך הצמר. עונה הגמרא, בעקורה, מדובר פה שהיא גם עקורה וגם פתוחה, דיינו גם סגורה, דבוקה ביתית, ואין חשש שהוא יטרח להוציא את הכיסוי בשביל להרבב את זה בפנים. אומרת הגמרא, ואשתדה אמר מר, שכל האיסור להניח גדרה על גבי הגחלים בערב שבת, זה רק גזרה שמה יחטא בגחלים. זאת אומרת, כל האיסור של שהייה, מה שזה נקרא בהלכות של שבת של זמננו, כל האיסור להשהות סיר על גבי גחלים בשבת, זה בגלל שחושבים שמה אדם יחטא בגחלים, ובזמננו היום שיש לנו גז, שמה יגביע את האש של הגז, ואז יבוא, כשהוא רואה שהתבשיל לא מתבשל מספיק טוב, לכן אם כן היקדי רחייתא, אם אדם שם בתוך הסיר על גבי הגחלים סיר עם תבשיל לגמרי לא מבושל, זאת אומרת חי לגמרי לא מבושל בכלל, שרי לנוחה ערב שבת עם חשיכה בתנורה, מותר לפני השקיעה לשים כזה סיר על גבי הקדרה או בתנור, כי לא חוששים שמה יחטא. מדובר פה כמובן בבשר שלוקח לו זמן עד שהוא מתבשל, אז הרי לשבת, לליל שבת זה לא יהיה מוכן בכל מקרה. זה רק יהיה מוכן לשבת בבוקר. ועד שבת בבוקר יש מספיק זמן שזה יתבשל, אין חשש שמה יבוא לחטות. ליל שבת הוא לא יחטא, כי גם אם הוא יחטא זה לא יעזור לו, זה לא יהיה מוכן לליל שבת. לכן מותר. זה נאמר איתם הכיוון, זה לא חזה לאורתה. לליל שבת הבשר הזה לא יהיה בוודאי מוכן, גם אם הוא יחטא במיליון, איך זה שם? יחטא במיליון מניפות וכדומה, זה לא יעזור לו שום דבר. לכן לא חוששים שיבוא לחטות. ואם כן, זה רק יהיה ראוי לשבת בבוקר. הסוכי מסך דעתי מיני, הוא מסיח דעת מזה, כי עד מחר בבוקר זה כבר יתבשל טוב, גם בלי שהוא יחטא. ולא עתה לחטויה בגחלים. טוב, עוד דבר, עוד הלכה. ובשיל שפיר דמי. אם הקדרה כבר מבושלת לגמרי, והוא רק שם את זה על הגחלים כדי לשמור על החום, גם מותר להשהות בשבת כזה תבשיל. למה? כי גם פה אין חשש שמה יבוא לחטות בגחלים, כי הרי זה כבר מבושל, בשמה יחטות יותר בגחלים. אבל בשיל ולא בשיל, אם זה מבושל קצת, אבל לא מבושל לגמרי הסיר, זה המקרה שאסור באמת להשות סיר על גבי גחלים, כי חושבים שמה יבוא לחטות בשביל להשלים את הבישול ליל שבת. והיא שדה בעיגר מחיה. אבל אם יש פה סיר שהוא קצת מבושל, אבל לא מבושל לגמרי, אבל הוא הכניס לבפנים חתיכת בשר, ממש חיה, לא מבושלת בכלל, שפיר דמי, מותר לו להשות, כי הוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין באוכל הזה לליל שבת. מה הכנסת פה חתיכת בשר לא מבושלת? הרי עכשיו עד שהחתיכה הזאת יתבשל, ייקח הרבה זמן, זה כבר לא יהיה לך מוכן לליל שבת. מה הוא יגיד? נכון, אני באמת לא רוצה את זה לליל שבת. הוא גילה דעתו שהוא רוצה את זה לבוקר, ובבוקר זה כבר יתבשל גם בלי שום חיתוי. והשתדה אמר מר שמותר להשהות אונין של פשטן, כי כל מי דידקה שלהזיקה, כל דבר שהרוח מזיקה לו, שם אותו בתוך תנור, זה צריך להיות שהתנור סגור, כי אם נכנס רוח לתוך התנור, זה מזיק למלאכה הזאת. אז אם כן, לא מגל אולי, הוא לא יגלה, הוא לא יפתח את התנור, אז אין חשש שהוא יבוא לחטות? אז אני לומד מזה הלכה גם לגבי אוכל. לא רק לגבי אונין של פשטן שבאים ללבן ולנקות אותם. אפילו היביסרא דגדיא, בשר של גדי ושריק, הוא שם את זה בתוך תנור והוא סוגר את זה טוב עם טיט, שפיר דמי, מותר להשאות כזה סוג תבשיל, אפילו שזה לא מבושל מספיק. למה? כי יש כאן שתי מעלות. קודם כל, הוא לא יפתח את התנור, כי הרוח מזיקה לבשר של הגדי שמתבשל. וגם יש כאן את הסתימה החזקה, המעלה השנייה, כי יש כאן את הסתימה החזקה של הטיט, שהוא סוגר את התנור, הוא לא יתרח לבוא ולפתוח את הסתימה הזאת בשבת בשביל לחטות. אבל לעומת זאת, דברך ולא שריק, בשר של איל גדול בתנור שהוא לא סתום בכלל בטיט, אסור להשעות. למה? יש כאן שתי חסרונות. כאן זה הפוך, כאן יש את שתי החסרונות. קודם כל, אם ייכנס רוח לתוך התנור, זה לא מזיק שום דבר לתבשיל, אז יכול להיות שבן אדם יפתח באמת את התנור. וכן, יש כאן חסרון נוסף, שזה פתוח, הוא יכול ברגע לפתוח את התנור, כי אין פה טיט שסותם את התנור, אז הוא יכול לבוא ולחטות, אז אסור. לעומת זאת, דגדיה ולא שריק. בשר של גדי, באמת הרוח קשה לו, אבל זה לא סגור התנור, אז יש כאן רק מעלה אחת. מצד אחד זה באמת לא, הבן אדם לא כל כך מהר יפתח את התנור, כי אם יכנס רוח לתוך התנור זה מזיק לתבשיל הזה. אבל מצד שני, בקלות הוא יכול לפתוח. אז יש כאן מעלה וחיסרון. וכן, דברחה ושריק. אם זה בשר של איל, שהרוח לא מזיקה לו, אבל מצד שני התנור סגור. אז קשה לו לפתוח בשביל לחטות, אז בזה יש מחלוקת. רב השי שרי, מתיר, ורב ירמיה מדיפתי, שהגיע ממקום שנקרא דיפתי, הוא אסיר, הוא אסר. שאלת הגמרא, רגע, רב אשי מתיר? ולרב אשי דשארי, ואתנן, כתוב משנה, אין צולין בשר, בצל וביצה בערב שבת. אסור לי לשים את זה על גבי האש, על גבי הגחלים בערב שבת, אלא אם יש מספיק זמן כדי שיצולו מבעוד יום. עכשיו, איזה בשר מדובר כאן? לכאורה, גם בבשר של גדי. למה אסור להשעות בשר? בשר של גדי? אז לפי רבי ירמיה אפשר להעמיד שמדובר פה שהתנור לא, זה מכוסה אבל זה לא סגור בטיט, זה לא דבוק בטיט המכסה. אז לכן אסור. אבל לפי רב אשי שאומר שבמקרה כזה גם אם זה לא סתום מותר להשעות, למה באמת אסור? מתרצת הגמרא, צריך להוקים את המשנה, הטעם דברחה. מדובר פה דווקא בבשר של איל באמת, לא בבשר של גדי, ולא שריק, מדובר פה שבאמת הכיסוי לא סתום בטיט, לכן אסור. איקא דאמרי, יש כאלה שמסבירים שהמחלוקת של רב אשי ורב ירמיה זה במקרה אחר. זאת אומרת, ברגע שיש לך פה מעלה אחת, או שזה בשר שקשה לו הרוח, או שזה סתום בטיט, כולם מודיעים שמותר ככה להשעות בשבת. ולכן, דגדיה, שהרוח, בשר של גדי שהרוח קשה לו, בין שריק ובין לא שריק שהפרדמי, בין אם ה... תנור סתום בטיט, בין אם הוא לא סתום בטיט זה מותר, כי הוא בכל מקרה לא יבוא לחטות. יש פה מעלה אחת שהבשר הזה קשה לו הרוח. לעומת זאת דברחה, בשר של איל שהרוח לא מזיקה לו, אבל מצד שני ושריק, אז דברחה נמי ושריק, הכוונה שזה סתום ודבוק בטיט שהוא לא יבוא לחטות, גם כן שהפרדמי, כי הוא לא יבוא לגלות את הכיסוי, כי הכיסוי סתום. כי פליגי, כשיש את שתי החסרונות, אז הם נחלקו. דברחה, בשר של איל, שהרוח לא מזיקה לו, ולא שריק, וגם התנור לא סתום, אז הוא יכול לבוא ולחטות. בזה המחלוקת. דרבשי שרי, רבשי מתיר, למרות שיש את שתי החסרונות, הוא לא חושש שמה יבוא לחטות. ואביר מי עמיד יפתי אסיר, הוא אוסר, כי חוששים שמה יבוא לחטות. שואלת הגמרא, ולרבשי דשרי, לפי רבשי שמתיר בכל מקרה, לבשל בשר, בתוך תנור, לשים בשר בתנור בערב שבת כדי שזה יתבשל בשבת, אז אם כן ואתנן, הרי כתוב משנה, אין צולין בשר בצל וביצה, אלא כדי שיצולו מבעוד יום, זה צריך להיות לגמרי מוכן, או על כל פנים כמו שנראה בהמשך המסכת, שאפילו אם זה מוכן כמעט לגמרי, על כל פנים זה ראוי לאכול בשעת הדחק, אז כמו דעה אחת, בכל אופן, אבל אם זה כבר מוכן בערב שבת רק אז מותר, ככה אומרת המשנה. אז אם כן נשאלת השאלה, איך זה מסתדר עם דעתו של רב אשי שמתיר אפילו אם התבשיל לא מוכן להניח את זה בערב שבת? מתרצת הגמרא, הטעם, שם מדובר במקרה של גחלים, בביסרא גומרי, הוא לא שם את הבשר בתוך תנור, הוא שם את זה על גבי הגחלים ממש, בלי שום כיסוי. ולרב אשי פה מודה שיהיה אסור להשאיר את זה על גבי הגחלים, כי שם כבר הכל מוכן, זה מזומן לו לבוא ולחטות, כי הגחלים פה והבשר פה, אז הוא יבוא לחטות, לכן אסור. אמר אבינה, היי קרה חיה, דלת חיה, שלא מבושלת בכלל, שפיר דמי, מותר להשהות את זה בתנור, למה? כיוון דקש אלי זיקה, כי רוח לא טובה לזה, זה מפריע לבישול. אז כי בישרא דגדיה דמי, זה כמו בשר של גדי, ולכן מותר להשהות את זה, לשים את זה על האש ערב שבת, למרות שזה יתבשל בשבת, מותר להשעות את זה על גבי האש בשבת. עוד למדנו במשנה, בית שמאי אומרים אין מוכרין, אז למדנו שלא מוכרים לנוכרי ערב שבת, ממש סמוך לשבת, לא מוכרים לו שום דבר, וכן לא טוענים איתו ביחד מסע על גבי החמור וכדומה, לא מקביעים עליו שהוא בעצמו, הנוכרי עצמו, יישא על כתפיו איזשהו מסע. למה? מכיוון שחוששים שמה אנשים יחשבו שהיהודי שלח את הנוכרי שיעשה בשבילו מלאכה בשבת. ומדרבנן אסור לומר לנוכרי, אסור שישראל יאמר לנוכרי שיעשה בשבילו מלאכה בשבת, אלא אם כן יש לזה היתרים מסוימים. מתי בכל זאת מותר כן? אז המשנה אמרה, אלא כדי שיגיע למקום קרוב. אלא אם כן הנוכרי מתכנן ללכת או לרחב על החמור ולהגיע למקום קרוב שעוד יכול להספיק להגיע לשם עד שבת, אז לפי דעת בית שמאי רק אז מותר. ובית הלל מתירים גם אם הוא לא מגיע למקום קרוב עד שבת. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן. בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חפצו לנוכרי. אדם יש לו חפץ, עכשיו זה ערב שבת, סמוך לכניסת שבת, אסור לו למכור את החפץ לאותו נוכרי עכשיו. ולא ישאילנו, אפילו אסור לו להשאיל. הנוכרי שואל אותו, תגיד, יש לך בשבילי איזה מברג, איזה כלי, משהו? אני אחזיר לך את זה תכף. אומר לו, תשמע, ערב שבת, עכשיו אותו נכנס שבת, אסור לי להשאיל לך. למה? חוששים שמה, כשהנוכרי ייקח את זה בשבת, אנשים יהיו סבורים שישראל ביקש ממנו לשאת את זה בשבילו בשבת. ולא יעלבנו, גם אסור לו להלוות לו איזה חפץ, למשל, שלא יגיד לו, תשמע, תן לי בבקשה כמה כוסות, אני אחזיר לך כוסות אחרים במקום זה. זה נקרא הלוואה, שהוא לא מחזיר לו את אותו חפץ, הוא מחזיר לו חפץ אחר. גם זה אסור. ואפילו לא ייתן לו חפץ במתנה. אלא אם יש מספיק זמן ביום כדי שיגיע הנוכרי לביתו. למה? כמו שאמרנו, הנוכרי נראה כאילו שהוא שליח של ישראל לעשות מלאכה בשבת. ובית הלל אומרים, מותר לו לתת את החפץ אם יש לו מספיק זמן כדי שהנוכרי יוכל להגיע, כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. זאת אומרת, הנוכרי גר באיזשהו עיר, אני יודע איפה הוא, ברמלה, הוא יכול להספיק להגיע לבית הראשון שסמוך לחומה, סמוך לכניסה לעיר, בשבת, אפילו אם אין לו עדיין את האפשרות להגיע ממש עד ביתו, זה כבר מספיק. למה? כי הנוכרי הרי היה יכול לשים את החפץ הבית הראשון של העיר ששם הוא מגיע, אז זה שהוא בוחר להמשיך ולקחת את החפץ עד הבית, זה כבר הבחירה של הנוכרי. רבי עקיבא אומר, מותר לתת לנוכרי אם יש מספיק זמן משך היום, כדי שיצא מפתח ביתו של הישראל. זאת אומרת, הישראל רק צריך לוודא שהנוכרי יצא מפתח ביתו עד שנכנסה שבת. אחרי זה מה הוא עושה בדרך, הישראל לא צריך לדאוג לזה. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, הן, דברי רבי עקיבא, הן, דברי בית הלל. לא בא רבי עקיבא לחלוק על בית הלל. זאת אומרת שרבי עקיבא, הדעה המחודשת שלו, זה שיטתו בדעת בית הלל. הוא סובר שבית הלל, דעתם, לא שצריך להגיע לבית הסמוך לחומה, בעיר איפה שגר הנוכרי, אלא רבי עקיבא לומד בדעת בית הלל אחרת מתנא קמא. הוא לומד שבית הלל סוברים, שמספיק שהנוכרי יצא מביתו של הישראל עד שבת, כבר מותר לישראל לתת לו את אותם החפצים. לא בא רבי עקיבא לחלוק, אלא לפרש דברי בית הלל, שמה שמתירו, אם יש מספיק זמן ביום שהנוכרי יכול לצאת מבית הישראל, כבר הוא יכול לתת לו את אותו חפץ לפני שבת. והוא חולק, רבי עקיבא חולק על תנא קמא, תנא קמא בדעת בית הלל סוברים הרי, שבית הלל לא התירו, אלא אם כן יש מספיק זמן ביום, שהנוכרי יכול להספיק עוד להגיע לעיר שלו איפה שהוא גר, לבית הראשון הסמוך לחומה, כי הרי שם הוא יכול להשאיר את החפץ, אפילו בבית הראשון שסמוך לחומה. עד כאן דף י"ח.